נידה דף חפה, מתחילים בעזרת השם, דף חבדה לדמות ב', שש שורות מלמטה, בסוף השורה, במילים, תניה אבא שאול אומר. הגמרא מביאה ברייתא שמספרת סיפור, תניה אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי, זכיתי לעשות חסד של אמת, ולקבור מתים. פעם אחת הוא עמד על קרקע שהייתה נראית לו מוצקה, ונפתחה מערה תחתיי. הוא נפל לתוך מערת קבורה, ועמדתי בגלגל עינו של מת. הוא נכנס מן הסתם בתוך גולגולת, בגלגל עינו של מת. עכשיו, עצם זה שבן אדם שלם יכול להיכנס בתוך גלגל העין, זה כבר פלא, אבל יותר מזה, הוא היה שקוע בתוך גלגל העין עד חותמי, עד האף. כל כך הגולגולת הייתה גדולה והגלגל העין היה כל כך עמוק. כשחזרתי לאחוריי ויצאתי החוצה, אז אנשים אמרו לי, שם היית? זה בדיוק הקבר של אבשלום. עין של אבשלום הייתה. זאת הייתה העין של אבשלום. מה, כל כך נמוך הוא היה שהוא הצליח להיכנס בתוך עין של בן אדם? לא. ושמה תאמר שזה לא חידוש כל כך גדול, כי אבא שאול ננס אבא, אבא אולי הוא היה פשוט אדם נמוך, לכן איך שהוא הצליח להשתחל בתוך המקום הזה? לא, אבא שאול ארוך בדורו אבא, הוא היה גבוה יותר מכל בני דורו. ורבי טרפון גם כן היה גבוה, הוא היה מגיע לכתפו של אבא שאול, עד הכתף, הוא היה נמוך ממנו בראש. ורבי טרפון ארוך בדורו אבא, הוא היה הכי גבוה, היה הכי גבוה מכל בני דורו, ורבי מאיר היה מגיע לכתפו. רבי מאיר ארוך בדורו אבא ורבי מגיע לכתפו, רבי ארוך בדורו אבא ורבי חייא מגיע לכתפו, ורבי חייא ארוך בדורו אבא ורב מגיע לכתפו, רב ארוך בדורו אבא ורב יהודה מגיע לכתפו, ורב יהודה ארוך בדורו אבא, הוא גם כן היה הכי גבוה בדורו, ועדה דיילה, היה אחד שקראו לו עדה, שהוא היה שמש של תלמידי חכמים, יש אומרים שהוא היה שמש של רב יהודה, ככה מביא הגאות הבך, ואותו הדה דיילה מגיע לכתפו של רב יהודה. יוצא אם כן, שהגובה של אבא שאול היה כל כך גבוה, שהוא היה גבוה בשבע ראשים מאותו עדה דיילה, כי כל אחד מהם היה גבוה ממנו, הוא היה גבוה, זאת אומרת, כל אחד שהיה גבוה, הוא היה יותר גבוה ממנו בראש. וככה, כמו שאמרנו, יוצא שבעצם הגובה של אבא שאול היה כל כך גבוה, שהוא היה גבוה בשבע ראשים יותר מאשר עד הדיילה. מספרת הגמרא שפרשטווינה דפומבדיטה, היה איזה אחד שקראו לו פרשטווינה, הוא היה גר בפומבדיטה, הוא גם כן היה אדם גבוה יחסית לאותו דור. קיילי לעד הדיילה עד פלגי, הוא היה מגיע עד חצי מהגוף של עד הדיילה. בשביל להבין את היחס של הגובה של עד הדיילה, שלא נחשוב שהוא היה נמוך ולכן כל אלה היו יותר גבוהים ממנו, עד אבא שאול. לא, הוא גם כן היה גבוה. וכולי אלמה, קאי לפרשטווינה דפומבדיטה עד חרצי. שאר העולם היו מגיעים לאותו פרשטווינה שהיה בפומבדיטה, היו מגיעים עד מותניו. קיצור יוצא שאבא שאול היה כל כך גבוה, כי הרי כל בני הדור היו יותר נמוכים אפילו מאותו פרשטווינה שהיה גר בפומבדיטה, והוא יחסית לעד הדיילה היה נחשב נמוך, הוא הגיע לחצי של עד הדיילה, ועד הדיילה ככה היה בגובה יותר נמוך מרב יהודה, וככה יפה הסדר הזה, יוצא שאבא שאול היה גבוה, ובכל זאת הוא נכנס לתוך גלגל העין של אותו אבשלום. טוב, אומרת הגמרא שאלו לפני רבי, שאלה, המפלת שפיר, שפיר זה האור, האור של הוולד, והיא מפילה רק אור, אבל מה הוא מלא בבשר שנימוח? מהו? האם זה נחשב ולד, כיוון שיש פה אור, ואז האמא תהיה טמאה לידה, או שלא, זה לא נחשב ולד. אמר להם, לא שמעתי, לא שמעתי. אמר לפניו רבי ישמעאל ורבי יוסי, אתה לא שמעת מה ההלכה? בוא נגיד לך. אני רבי ישמעאל ורבי יוסי, שמעתי מאבי, רבי יוסי, כך אמר אבא. שני דברים הוא אמר. דבר ראשון, שפיר מלא דם, אז האמא טמאה נידה. אם השפיר, האור הזה, היה מלא בדם, אז אפילו שבעצם אדם הזה יוצא עטוף, והוא לא נוגע בפרוסדור, הוא לא נוגע בצוואר הרחם, בכל זאת, זה מטמא את האישה להיות נידה. טוב, זה הלכה אחת. הלכה שנייה זה בדיוק על השאלה ששאלו אותך. אם השפיר מלא בשר שני מוח, אמו טמאה לידה. אז הנה, יש לך לכאורה תשובה. אמר לו, אז רבי אמר לרבי ישמעאל ורבי יוסי, אם היית אומר רק הלכה אחת על מה השאלה פה שלא ידעתי תשובה, הייתי יכול לקבל ממך את ההלכה הזאת, אבל מכיוון שאמרת לי פה שתי הלכות, אני לא מקבל אף אחת מהם להלכה. למה באמת לא? מה קרה? אז הוא אומר פשוט מאוד. אומר, אלימלא דבר חדש אמרת לנו משום אביך. אם היה פה מציאות ששואלים אותי שאלה, מה הדין של אור מלא בשר שנימוח, שאישה שהפילה כזה דבר, האם היא נחשבת יולדת לגבי להיות טמאה תומת לידה או לא? ואת לא יודעת את התשובה. ואתה רבי ישמעאל היית אומר לי, אתה לא יודע את התשובה, בוא אני אגיד לך מה שאבא אמר לי, רבי יוסי. הוא אמר לי תשובה שהיא טמאה לידה. הייתי אומר, יפה, אני לא שמעתי אף פעם הלכה. ואתה רבי ישמעאל, אתה בעצמך תנה, ואתה מביא לי הלכה בשם אביך שגם כן היה תנה, הייתי מקבל ממך פילי פלאים. אבל מכיוון עכשיו שאתה אמרת גם דין נוסף בשם אביך והבאת פה שני דינים בשם אביך, אז אתה גרמת שאני לא יכול לקבל ממך גם לא את הדין הזה. למה? אומר, עכשיו, בגלל שאתה אומר את ההלכה לגבי אישה שהפילה אור מלא בדם ואתה אומר שהיא תהיה טמאה נידה, למה היא טמאה נידה? אתה יודע מי סובר שהיא טמאה נידה? זה דעת יחיד. יש בזה מחלוקת, למדנו כבר בעבר מחלוקת בעניין הזה. מי סובר ככה? סומכוס בשם רבי מאיר. שלמרות שהדם לא נגע בכותלי הרחם, התמאה נידה, אבל רוב החכמים לא מסכימים איתו. אז בזה אנחנו לא הולכים הלכה כמו מה שאתה אמרת בשם אביך. אז לך תדע, אולי גם ההלכה השנייה זה דעת יחיד. מדעה כמה הייתה כיחידה, כאמר, מזה שאת הדין של אישה שהפילה שפיר מלא דם. ואתה מטמא אותה כנידה בשם אביך. אנחנו יודעים שזה הלכה, שהוא פסק הלכה כמו דעת יחיד, ואנחנו לא סומכים על הפסיקה שלו. כי אנחנו יודעים שזה דעתו של סומכוס. כסומכוס שאמר משום רבי מאיר, שדם בתוך חתיכה, שרק החתיכה נגע בכותלי הרחם, אבל הדם לא נגע, רק לפי דעתו התמאה נידה. חכמים סוברים שהיא טהורה, אז אם כן, אנחנו לא יכולים לסמוך על הפסיקה של אביך, כי אנחנו לא פוסקים כמותו. הנעמי, אפשר לומר שגם את הדין שהוא אמר לגבי שפיר מלא בשר, שהוא אומר שהאמא טמאה לידה, אולי שמה כרבי יהושע אמרה, אנחנו יודעים, יש דעה של רבי יהושע שאומר שהאמא טמאה לידה, לדעת יחיד אנחנו גם כמו הדעה הזאת לא פוסקים, ואין הלכה כרבי יהושע, ביהושע סובר שישה שמפלת אור, נראה תכף מה יש בתוך האור, אבל אפילו שזה לא ממש נחשב ולד, הוא מטמא אותה כיולדת. אז אם כן, אולי זה מה שרבי יוסי פסק, שלכן אישה שמפלת שפיר מלא בשר נימוח, אז הוא סובר שזה נחשב לידה, כי הוא פוסק כמו רבי יהושע, ואנחנו לא סוברים כמותו. דתניא, איפה אנחנו רואים שיש מחלוקת לגבי אישה שמפילה שפיר? המפלת שפיר שאינו מרוקם. לא מרוקם בבשר בתוך האור, זאת אומרת רק אור של ולד בלי בשר בפנים. רבי יהושע אומר, זה נחשב ולד, והאמא טמאה כיולדת ממש. וחכמים אומרים, לא, אינו ולד, האמא לא טמאה כיולדת, זה לא ולד זה. שם בשר. אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי יהושעיה. בוא נגיד לך במה נחלקו, מה יש בתוך השפיר הזה, שבזה הם נחלקו. מחלוקת בין רבי יהושע וחכמים, כשבתוך אותו שפיר יצא פה אור, אור של ולד, ובפנים מה יש? יש שם משקה אחור, באחור. רבי יהושע מטמא, אומר, למה זה לא מים צלולים? כנראה שהיה פה ולד שנימוח, לכן נטמאה כיולדת. אבל חכמים הסברו, כמובן, לא, זה לא נקרא ולד, בסדר. אבל בצלול, אם יש פה אור של ולד, אבל הוא מלא במים צלולים, דברי הכל, גם רבי יהושע מודה שאינו ולד, כי אם היה פה ולד, המים לא היו צריכים להיות נימוחים, לא היו צריכים להיות צלולים, היו צריכים להיות יותר אחורים. בסדר. זה דעתו של רבי יהושעיה. רבי שמעון בן לקיש בשם רבי יהושעיה, במה הם נחלקו ובמה לא. ורבי יהושע בן לוי אמר, בצלול מחלוקת, כשיש משקה צלול בתוך השפיר, גם שם יש מחלוקת רבי יהושע וחכמים, האם האישה הזאת נחשבת יולדת והטמאה או לא. והגמרא ספק, מה יהיה במקרה מסוים, לגבי מתי הם נחלקו, היא באה אליהו, מה שרבי יהושע בן לוי אומר שהמחלוקת, בצלול מחלוקת, כשיש כאן אור ובפנים יש משקה צלול, נחלקו רבי יהושע וחכמים, האם היא תמאה לידה או לא, אבל באחור דברי הכל ולד, האם גם חכמים יודו שאם יש משקה אחור בתוך השפיר, היא תחשב יולדת? עוד דין מה לא? שמה שרבי יהושע בן לוי מתכוון, בין בזה ובין בזה מחלוקת. בין אם שפיר מלא במשקה, בכל מקרה יש מחלוקת רבי יהושע וחכמים אם היא יולדת. בין אם המשקה הזה הוא צלול, ובין אם המשקה הזה הוא אחור. אז מה מתכוון רבי יהושע בן לוי? אומרת הגמרא תיקו, זה ספק. בכל אופן, אבל מה שרבי יהושע בן לוי במפורש אומר, שהם נחלקו בצלול. בסדר. שואלת הגמרא, מי טיבי? מי זה רבי יהושע הזה? שאנחנו אומרים שדעתו של רבי יהושע, שאישה שמפילה שפיר מלא במשקה, יש כאלה אומרים אפילו צלול, יש כאלה אומרים דווקא אחור, לא משנה. לגבי העניין הזה, שרבי יהושע מתמה יותר משאר החכמים, לגבי אישה שיולדת שפיר. איזה רבי יהושע הזה? סתם רבי יהושע, זה הכוונה רבי יהושע בן חנניה. סתם רבי יהושע, זה רבי יהושע בן חנניה. ופה הגמרא מביאה את מה שאומר רבי יהושע בן חנניה בעצמו, מאיפה המקור שלו שאישה שמפילה אור זה נחשב ולד. הדבר הזה שסתם רבי יהושע בשס, הכוונה רבי יהושע בן חנניה, זה כותב אותו הרמב״ם בהקדמה שלו לפירוש המשניות. בכל אופן, מביאה הגמרא ברייתא, את זאת דרש רבי יהושע בן חנניה. איפה אני אומר את הדעה שלי, מה שראינו פה כבר במהלך העמוד, שאישה שמפילה שפיר, הכוונה אור של ולד, אפילו שאין שם, אין התרקמות של איברים, בשר וגידים וכולי, בכל זאת זה נחשב ולד. וזה מתמת האם התומת לידה. הפסוק אומר, פשט בראשית, אחרי חטא את הדעת, כתוב שם, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו, קוטנות אור וילבישם. קוטנות אור וילבישם. עכשיו, מה פירוש קוטנות אור? אז מתוספות פה נשמע שזה הכוונה שהאור עצמו. עד אז, האבן עזרא על הפסוק גם כן מפרש ככה, עד אז, מעניין, אדם וחווה היו עשויים עצמות ובשר, לא היה להם אור. ואז הקדוש ברוך הוא עטף אותם באור. יש אחרים שמפרשים לא, הכוונה היא שעושה להם קוטנות על האור. אבל בסדר, בכל אופן רואים מפה, מלמד, ש... רק מתי שיש אדם, אז יש אור. אין דבר כזה אור בלי בן אדם. מלמד שאין הקדוש ברוך הוא עושה אור לאדם, אלא אם כן נוצר. אם הוא יצר את האדם, הוא עשה לו אור. האדם הרי היה אחרי יצירתו, עשה לו הקדוש ברוך הוא קוטנות אור. על מה באור תליא מילתא? רואים שבשביל שיהיה אור צריך שיהיה פה אדם. אז אם אתה רואה שיש פה אור, סימן שכבר היה פה ולד. אז אם כן, אומר רבי יהושע, לא שנה, אם אתה רואה שעכשיו השפיר, דיינו האור הזה, יש בפנים משקה אחור. ולא שנה אם בתוך השפיר יש משקה צלול. בסדר? בכל מקרה, עצם זה שיש פה אור, זה אומר שיש פה ולד, יש פה יצירה, יש פה אדם. לכן, עצם ההפלה של השפיר הזה, זה כבר אומר שהיא תמיה. כך סובר רבי יהושע. עכשיו, מה קשה פה? מה קשה פה בעצם על דבריו של רבי יהושע בן לוי? למה, מה קשה פה על רבי שמעון בן לקיש? רבי שמעון בן לקיש אמר שהמחלוקת זה דווקא באחור, אבל כשהמשקה הוא צלול, כולם מודים שזה לא ולד. אז עכשיו מפה הגמרא מביאה קושיה על דבריו של רבי שמעון בן לקיש. היא אמרת בשלמה שבצלול מחלוקת, אם תאמר שרבי יהושע נחלק על חכמים, גם כשבתוך האור יש משקה צלול, והוא סובר בכל זאת שזה נחשב ולד. היינו, די צריך קרא, שזה צריך פסוק. תשמע, משקה צלול בתוך אור זה נקרא ולד? מאיפה אתה לוקח דבר כזה? איפה הוולד הזה? איפה הוא? איפה הוא? בוא תראה פסוק. זאת אומרת, אם המציאות לא מסתדרת לנו עם הפסוק, סימן שהפסוק הוא נכון, רק המציאות אנחנו כרגע לא מבינים אותה. כנראה שצריך לקחת לנו עוד קצת זמן עד שנבין את המציאות, אולי עוד כמה מכשירים טכנולוגיים שיוכלו להבחן יותר טוב, אבל אם זה ככה הפסוק אומר, אז זה ככה, גמרנו, בין אם יש סברה ובין אם אין סברה. טוב, אז מובן, למה צריך פסוק? היינו, זה צריך קרא. אלא היא אמרת באחור מחלוקת. אם תאמר שמחלוקת רבי יהושע וחכמים, זה במקרה שהמשקה שבתוך השופיר הוא אחור, אז אם הוא אחור זה אומר במילים אחרות שיש פה טביעות אצבע לבלד שהיה פה קודם. הוא נימוח והמשקה בגלל זה נהיה אחור. אז אם כן, למה לקרא? אני הייתי אומר לרבי יהושע, אני ממש מבין את הסברה שלך. שמע, אתה אומר שהיה פה ולד, אני רואה שיש פה באמת טביעות אצבעות של ולד, אתה רואה שהמשקה פה אחור. איך הוא נהיה אחור? כנראה מזה שנימוח פה הוולד, סברה באלמה הוא. למה לקרא סברה באלמה? שמע, צריך פסוק להגיד שאם יש אור זה אומר שיש פה ולד. עצם זה שאתה רואה שהמשקה שבתוך האור הוא אחור, זה כבר סברה שהיה פה באמת ולד. שאני מוח, אלא שמע מינה, מזה שרבי ישוע היה צריך פסוק להוכיח שהשיטה שלו ששפיר, אור, זה נחשב ולד, בצלול מחלוקת, שרבי ישוע נחלק גם בצלול, שמע מינה, רואים מפה שהמחלוקת היא בצלול, כאשר רבי שמעון בן לקיש אמר בשם רבי הושעיה שהמחלוקת היא דווקא כשהמשקה אחור, אבל אם המשקה הוא צלול, גם רבי ישוע מודה שהיא לא תהיה טמאה. בכל זאת, למרות שיש פה קושייה על רבי שמעון בן לקיש, וכן אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, כמו שאמר רבי שמעון בן לקיש, מחלוקת בין רבי יהושע וחכמים, זה באחור, כשהמשקים הם אחורים בתוך השפיר. אבל בצלול דברי הכל, שגם רבי יהושע מודה, שהשפיר הזה אינו ולד. שואלת הגמרא עכשיו קושייה על רב נחמן. איתי ואי רבה לרב נחמן. קושייה. יש דין לגבי בחורות. אחד שיש לו בהמה, שמעולם לא ילדה, בהמה טהורה. אבל עד הראשון שנולד, יש לו קדושת בכור. גם בהמה טמאה יש חמור. חמור גם כן, אבל עד הראשון שנולד, יש לו קדושת בכורה. עכשיו, בהמה שבזמן שנולד לה בכור, היא הייתה ברשותו של עובד כוכבים. של אדם שהוא לא יהודי. אז הוולד הראשון שנולד הוא לא בכור. עכשיו, מה דין לגבי יהודי שצריך עכשיו פרה, הולך לשכן שלו נוכרי, יש לך בקשה למכור לי פרה, בוודאי יש לי כמה אתה רוצה, אחד מהם, בוא תבחר מה שאתה רוצה, נותן לו אחת מהם. עכשיו, אחרי שהפרה נמצאת ברשותו של ישראל, נולד לוולד. אני לא יודע אם זה ולד ראשון שיש לו קדושת בכור או לא. מה עושים? עכשיו, בחוכמה של התורה אנחנו יודעים שיש שלושה סוגים של בהמות. יש עז, יש כבש ויש פרה או חמור. עז, הכלל הוא שהיא לא יכולה ללדת בתוך שנתה הראשונה ולד. כבש לא יכולה ללדת אפילו בשנתיים הראשונות לחיים של הוולד. ופרה וחמור, פרה וחמורה, לא יכולות ללדת בשלוש שנים הראשונות, ולפי דעה אחת בארבע שנים הראשונות, מה שמביאים שם בברייתא, במסכת בכורות. אז לכן, אדם שקונה, נבהיר את זה קצת יותר בהרחבה, אדם שקונה בהמה מנוכרי, הוא לא יודע אם כבר נולד לבהמה הזאת ולד, שהייתה ברשותו של הנוכרי, ואז עכשיו הוולד הבא שיוולד לא יהיה בכור, או לא. ואז הוולד הראשון שיוולד כן יהיה בכור. אז ככה, אם הוא לקח איזה בשנה הראשונה לחייה, אין סיכוי שהיא ילדה לפני כן. כי היא לא יכולה ללדת בשנה הראשונה לחייה. אז אם היא תלד אצל הישראל, אז הוולד יהיה ודאי בכור. צריך לתת אותו לכהן. אבל אם זה אחרי שנה, הוא לקנה אותה כשהיא כבר יותר מבת שנה, אז ספק, אולי כן בכור. עכשיו, אם הוא קנה כבשה, כוונה רחל, אז אם היא בת שנתיים, חייב להיות שהוולד שנולד לה עכשיו הוא בכור. צריך לתת אותו לכהן. אבל אם היא כבר יותר מבת שנתיים, הוא קנה אותה אחרי שהיא כבר יותר מבת שנתיים, ספק, אולי נולד בכור ברשתו של הנוכרי. אם הוא קנה פרה, אז אם הוא קנה אותה בת שלוש, אבל עד הראשון שיוולד הוא ודאי בכור, כי לא יכלה ללדת לפני כן, נצטרך לתת אותו לכהן, אבל מכאן ולהבא, ספק. עכשיו, לפי דעת הנקמה, חמורה זה בדיוק כמו פרה, רבי יוסי ברבי חנין, רבי יוסי ברבי יהודה אומר שחמורה בארבע שנים הראשונות לא יכולה ללדת. יום. זה בעצם דבריו של רבי ישמעאל, כל מה שמענו עד עכשיו. הבית ממשיכה שמה ואומרת שכשהדברים נאמרו לפני רבי יהושע, אז רבי יהושע אמר, לכו תגידו לרבי ישמעאל, טעית. כי רבי יהושע חולק על רבי ישמעאל בדבר מאוד מאוד בסיסי. רבי ישמעאל סובר שבשביל שאנחנו נתייחס לוולד שנולד בתור בכור, צריך להיות שהוא הוולד הראשון שנולד. אם היה איזשהו נפל לפני כן, זה לא נקרא שנולד פה בכור. לעומת זאת, סובר רבי יהושע, לא, גם אם היה פה איזשהו נפל ברמה מסוימת, זה גם כן פותר מבכורה, כי הוא נחשב הבכור, הנפל הזה. ולכן, אומר רבי יהושע, נכון, אני גם מסכים איתך רבי ישמעאל, עם כל השלבים שאתה אמרת, מתי אישה יכולה, מתי שבהמה יכולה ללדת וכולי, כל בהמה לפי הזמן שלה. זה ללדת, ולד בר קיימא, אבל להפיל, היא יכולה להפיל כבר לפני כן, אז אולי היא הפילה לפני כן ברשותו של הנוכרי, ואז יוצא שהוולד הבא שיוולד הוא כבר לא בכור, כי את הבכורה כבר הוא נפטר בזה, בנפל שהפילה אותה בהמה. לכן אומר רבי ישמעאל, אלא אמרו, סימן לדעת מהו ולד בבהמה דקה, דיינו באיזה או בכבשה, תינוף, אם יוצא לה מהרחם דם מלוכלך, וזה כבר נחשב כמו נפל. עכשיו, אם זה נפל, אז אם הוולד הראשון שלה היה נפל, אז הוא פתר את הוולדות הבאים מבכורה. עכשיו, זה יכול לקרוא גם בשנה הראשונה של העז, זה יכול גם לקרוא בשנתיים הראשונות של הכבשה. אז אם כן, הוולד עכשיו אני לקחתי איזה או כבשה בת שנה או בת שנתיים, ונולד לוולד ראשון, זה לא מחייב שזה יהיה בכור. יכול להיות שהבכור, היא נפטרה מבכורה בזה שיצא לנפל קודם. ובמה גסה, הסימן לדעת שיש לוולד זה בשיליה. כי אם יש לה שיליה, זה ראיה שהיה שם הוולד ונימוח. אז יכול להיות שלפני שלוש שנים הפרה כבר הפילה שיליה. ובאישה להבדיל, אם היא הפילה שפיר ושיליה, או זה או זה, שפיר הכוונה כמו שאמרנו, האור של הוולד, שיליה זה המעטפת שהוולד נמצא בפנים. אם היא הפילה אחד מהם, נשים לב שכתוב פה שפיר בדעתו של רבי יהושע, כי רבי יהושע סובר שאישה שמפילה שפיר, אז נחשב שוולד. אז אם כן, זה ראיה שהיה וולד ונימוח, והוולד הבא לא יהיה קדוש בקדושת בכור. עכשיו, לגבי איזה מבין הסוגים פה דיברנו על שפיר, רק על אישה, על בהמה לא דיברנו על שפיר. שיליה, באישה יש גם שפיר, ואילו שפיר בבהמה לא פתר. למה? כי אם בהמה מפילה שפיר, זה לא אומר שהיה שם ולד. היא אמרת בשלמה בצלול מחלוקת, אם תאמר שהמחלוקת של רבי יהושע על חכמים זה לגבי שהיא פילה שיליה עם מים צלולים, שלפי חכמים זה לא נחשב לידה ולפי רבי יהושע כן. משום אחי, אישה דרה בביקרה פתר בשפיר. לכן, אומר רבי יהושע שאישה שיש לה ריבוי מיוחד שהתורה אומרת ויאס קוטנות אור וילבישם, שמשם אנחנו לומדים שאם יש אור זה אומר שהיה ולד, אבל זה רק באדם. לכן שפיר נחשב ולד ואימו תהיה תמיה לידה, זה לבד עצם השפיר זו הוכחה ללידה. אבל בבהמה דלא רבי קרא לא פתר בשפיר, בבהמה שאין ריבוי לרבות ששפיר נחשב ולד, זה לא נחשב ולד והוא לא פותר בבחורה. אלא ימרת באחור מחלוקת, אם תאמר שרבי יהושע נחלק על חכמים כשהשפיר מלא במים אחורים, ואז רבי יהושע סובר שאתה רואה שהם אחורים, מה זה מלמד אותך? שהיה פה ולד ונימוח? ולכן זה נחשב לידה? מיכדי סברה הוא. תשמע, הסברה שלך רבי יהושע היא סברה טובה, אפשר להתווכח איתה, חכמים מתווכחים עם הסברה הזאת, ואפשר להסכים איתה, אבל מה זה משנה אם זה אישה או בהמה? אם המים האחורים זה אומר שהיה פה ולד, אז בן באישה זה ככה ובן בבהמה. מה ישנה אישה או מה ישנה בהמה? מתרצת הגמרא, מסכים איתך שאם אנחנו אומרים שמים אחורים, רק בזה רבי יהושע סובר שהאישה נחשבת שהיא היה לה ולעד, אז את אותו דבר נגיד גם לגבי בהמה. עכשיו אני אגיד לך, רבי יהושע סובר, זה שהוא אומר שאם אחת מפילה שפיר מלא במים אחורים, זה אומר שהיה פה ולעד, הוא לא אומר את זה בוודאות. הוא אומר את זה בגלל שהוא מסתפק אולי יש פה ולעד. אבל לפי חכמים ודאי לא היה ולעד, רבי יהושע אומר, אולי היה פה כן ולעד. לכן, כיוון שזה ספק, אז את המקרה של הספק הזה, בכל מקום שהוא נמצא בו, מתייחסים באותו מקום, איך שפוסקים בדינים של ספק. הרי כשיש לנו דבר של ספק, אז לגבי כל עניין, אז אנחנו מתייחסים אליו אחרת. בואו נראה מה שהגמרא מביאה. מי סברת רבי יהושע מפשט פשיט לי, וכי אתה חושב ששפיר, ברור לרבי יהושע שאם יש בו שם משקה אחור, זה סימן שהוא ממש, זה סימן שהוא ממש ולד, אבל זה רק באישה ולא בבהמה, מה פתאום? רבי יהושע ספוק עם מסאפ כלי, רבי יהושע מסתפק מה הדין של משקה אחור בתוך השפיר. פשוט מסתפק, בין באישה ובין בבהמה, רק מה ההבדל? ואז הלהכה לחומרה והכה לחומרה, מכיוון שיש לו ספק, הוא מחמיר גם לגבי אישה וגם לגבי בהמה. והגמרא מפרטת. גבי אישה דממונה הוא, אצל אישה, מה ספק? רגע, אולי זה בחור בעצם. היא הפילה שפיר מלא מים אחורים. רגע, אולי הוא היה הבחור, אבל אולי לא. רגע, מה ההבדל? האם אני עכשיו צריך, כשיוולד לבן אדם, כן? כשיוולד לאותו בן אדם, יוולד לו בן בר קיימה אחר כך, בן זכר, יבוא אליו הכהן, יגיד לו מזל טוב, נו ומה עם פדיון הבן? יאמר לו, רגע, אבל היה את הסיפור ההוא, לא יודע אם שמעת, לא משנה, אבל אולי זה פותר מבחורה. יגיד לו, אולי, אולי כן, אולי לא, זה ספק. מה עושים בספק של ממון? צריך לתת 5 סלעים או לא צריך לתת 5 סלעים? אז אומר, אישה דה ממון ההוא, ספק ממונה לכולה. ספק ממון הולכים להקל, כי אבי הבן יכול לומר לה הכהן, שמע, אתה רוצה כסף? המוציא מחברו עליו הראיה. תוכיח שמה שהיה הפלה הקודמת זה לא נחשב כלום, זה לא נחשב ולד, ורק עכשיו נחשב ולד, ואז אני אביא לך כסף, אבל הרי זה ספק, אז אתה לא יכול להוכיח את זה, לכן אני פטור. גבי בהמה, דאיסורה ודאיקה לגבי גזע ועבודה. בהמה, אף אחד לא מדבר פה על כסף. כל מה שמגיעים פה זה לאו דווקא כהן, זה יכול להיות שמגיע רב השכונה. אומר לו אותו איש, למושבניק הזה, אומר לו, תשמע, אתה בחור צדיק, כל הכבוד, אני שמח שנולד לך ולן. קח בחשבון שאולי הוא בכור. נו, ואם הוא בכור, מה אני צריך לעשות? אסור לך לגזוז לו את הצמר. אסור לך לחרוש בו. למה? כי הוא קודשים אולי. זה דינים של איסור ויתר. מה, עכשיו בן אדם ילך ויחרוש בספק בכור הזה, שנולד אחרי הפלה של שפיר מלא מים אחורים? ספק של איסור מחמירים. ספק איסור על החומרה. אז מה כן? נותנים אותו לכהן. אומר תוספות, שלמה באמת נותנים אותו לכהן? אפשר להגיד לכהן, שמע, אתה רוצה את הבהמה הזאת? תביא ראיה, המוציא מחברו עליו הראיה. אומר תוספות שכן, אבל חששו שמה הישראל כן ייהנה ממנו, לכן גזרו שיתנו את זה לכהן. בסדר. אבל החנמי, גבי אישה, אנחנו מדברים על תומת לידה, קצת מתרומם מכל המחלקה של הבהמות. פה לגבי אישה, שחלילה הפילה שפיר מלא מים אחורים. ספק תומה לחומרה. לכן, לגבי דיני תומה, השפיר הוא נחשב סימן לבלד, ואחרי השפיר היא תהיה תמאה הכי הרבה, כמו מה שיולדת יכולה להיות תמאה, שזה אם היא ילדה נקבה, אז היא הרי תמאה שבועיים, ואחר כך לא יהיה להם מי טהרה. בגלל שלכולה אנחנו לא אומרים ששפיר זה סימן ולד, סתם דם נידה, אולי זה סתם דם נידה, ולכן היא תהיה תמאה. טוב, אז אם כן, מה התשובה שלנו? שרבי יהושע ספק אצלו לגבי שפיר, האם זה נחשב ולד או לא. שואלת הגמרא, ספק? פסוק הוא הביא לנו. הוא הביא את הפסוק, שואלת הגמרא, מספקא ליה ואקרא כאמר, הוא מביא את הפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה קוטנות אור וילבישם, סימן שאור זה סימן של ולד, בר קיימא וכולי. אז איך אתה אומר שזה ספק? אומרת הגמרא, כן זה ספק, מדרבנן. זה שאנחנו אומרים שאור זה סימן ולד זה רק מדרבנן. וקרא, מה שהביאו את הפסוק, להסמכתא בעלמא הוא. באו את זה בשביל לסמוך ולחזק את דברי הדרבנן. אבל לא זה באמת הלימוד האמיתי של אותו פסוק. זה לא לימוד ממש, אלא זה רק דבר שמחזק את דברי החכמים. אמר לרב חנינא בר שלמיה לרב, תעשה לי סדר פה. הרבי, צד אחד רבי מסתפק לגבי אחת שהפילה שליה, שהיה בו בשר נימוח, מסתפק האם האמא טמאה בתור יולדת או לא. זה מצד אחד. מצד שני, הרבי ישמעאל ברבי יוסי, שהוא סובר שהיא טמאה משום יולדת. מצד שלישי, והרבי הושעיה, שהוא אומר שהמחלוקת רבי יהושע וחכמים, זה לגבי אישה שמפלת שפיר מלא במשקי החור. והרבי יהושע בן לוי, שהוא אומר שהמחלוקת בין רבי יהושע לבין חכמים, זה לגבי אישה שמפלת משקי, שפיר עם משקי צלול. מר כמן סביר עלי, תגיד לי, אתה רב, כמו מי אתה סובר? אמר לי, אז הוא ענה לו, אני אומר, אחד זה ואחד זה, בין אם יפיל השפיר שיש בפנים משקי צלול, בין אם יש בפנים משקי אחור, אינה חוששת, היא לא נחשבת יולדת. ושמואל אמר, אחד זה ואחד זה, חוששת. בין אם יפיל השפיר אור שיש בפנים משקי צלול, בין אם יש בפנים משקי אחור, היא כן צריכה לחשוש והיא נחשבת יולדת. מספק. ואז דה שמואל את העמי. שמואל הולך פה לשיטתו במקום אחר. דחייתא רב דימי. כשרב דימי הגיע, אמר, מעולם לא דקו שפיר בנהר דעה. מעולם לא תיארו בנהר דעה, שזה היה העיר ששם שמואל היה הרב, לא תיארו שם מעולם שפיר. תמיד תימאו את היולדת שהפילה אור מלא, לא משנה במה הוא היה מלא. חוץ מפעם אחת. לבר מההו שפירה דעתא לקמי דשמואל. היה פעם אחת שהביאו שפיר לשמואל, אור עם משקה צלול, וזה היה כל כך צלול, עד כדי כך ששמואל לקח שערה, שם אותו בצד אחד של השפיר, והסתכל מהצד השני והוא רואה את השערה דרך אותו שפיר. זאת אומרת שהמים שם ממש צלולים, את זה הוא תיאר. הוא אמר, היא לא נחשבת יולדת, ודאי לא היה פה ולד. וזה מה שהגמרא אומרת. לבר מההו שפיר הדעת הלקמי דשמואל, חוץ מאותו שפיר שהגיע לפני שמואל, דמנח עלי חוט השערה מהי גיסה. בשביל לבדוק שמואל שם חוט השערה בצד אחד של השפיר, וחז יהיה מהי גיסה, הוא ראה את אותו חוט מהצד השני, שמרוב שזה היה צלול. אמר, אם איתה דוולד הווי, אם היה בתוך אותו אור ולד, לא אהב הזיג כולהי, השפיר לא היה כל כך שקוף. אם הוא כל כך שקוף, סימן שזה לא היה פה ולד. אבל רואים פה ששמואל סובר, שבכל שפיר מטמאים את האמא משום יולדת, חוץ ממקרה הנדיר שעליו סיפר רב דימי. למדנו במשנה, ואם היה מרוקם, זאת אומרת, אם השפיר, האור הזה, היה בו צורת חלק מהאיברים, אז מתמים אותה מספק, גם כמו יולדת זכר וגם כמו יולדת נקבה. תנו רבנן, גמרא מביאה ברייתא, איזהו שפיר מרוקם? מה נחשב שפיר מרוקם? שהאימא נחשבת יולדת והיא טמאה טומאת לידה. אבא שאול אומר, תחילת בריאתו מראשו. תחילת חיתוך האיברים של העובר במי אימו, קודם כל בולט הראש. ושתי עיניו קטנות מאוד. הגודל שלהם זה כשתי טיפין של זבוב, כמו שני העיניים של זבוב. תנא רבי חייא, ומרוחקים, שני העיניים, אחד מהשני, זה מזה. מאוד. ושני חותמין, יש לו שני נקבים של האף, קטנים מאוד, כשתי טיפין של זבוב, כמו שתי עיניים של זבוב. תנא רבי חייא, ומקורבים זה לזה, הנקבים של האף כן קרובים אחד ליד השני. ופיו מתוח כחוט השערה, זה נראה כמו סדק, שהרוחב של הסדק זה כמו חוט השערה. וגביעתו, אם הוא זכר, האיבר שלו, כעדשה. ואם הייתה נקיבה, אז האיבר שלה, אז שם המקום של הנקבות, נידונה כשעורה לאורכה, וסדק בין הרגליים באובי של שעורה. וחיתוך ידיים ורגליים עדיין אין לו. למה? כי תחילת חיתוך איבריו זה מהראש. טוב, אם כן, יש לנו פה תשובה, מה הכוונה שפיר מרוקם. שזה כבר כן ניכר, החלק הזה. ועליו מפורש בקבלה, על היצירה של הוולד ומאי אמו, מובא שאיוב אומר, הלו כחלב תתיכני. את השכבת זרע שממנה הוא נוצר, בהתחלה התחת אותו כמו חלב צלול. וכגבינה תקפיאני, הקפאת את הזרע במאי האם, כדי שיוכל להתפתח כמו גבינה. אור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. חיים וחסד עשית עמדי, שנתת לי נשמה, לא מגיע לי כלום, עדיין לא עשיתי אפילו מצווה אחת, נשמה הבאת לי. ופקודתך שמרה רוחי, הרוח שהכנסת בתוכי, שמרה את הפקודה שנתת לה ולא יצא ממני, למרות שהגוף מלא נקבי. טוב, ממשיכה הברייתא, ואין בודקין אותו. כשרוצים לקחת שפיר, שכבר, כמו שאמרנו, יש בו סימן לדעת אם זה זכר או נקבה, אם רוצים לדעת אם זה זכר או נקבה, זה נמצא במצב כזה שאפשר לבדוק, אין בודקים אותו במים. לא מכניסים את השפיר הזה לתוך מים וככה לבדוק אם הוא זכר או נקבה, שהמים עזים, ותורדין אותו, הם עושים שהוא יהיה נימוח, ממחים אותו. אלא מה כן עושים? בודקין אותו, רוחצים אותו בין הרגליים, בשמן, שהשמן רך, ומצחצחו, מנקים טוב את אותו מקום, ואז אפשר לבדוק, אבל מה? ואין רואין אלא בחמה, מסתכלים בשמש, כך אפשר לראות טוב, האם זה זכר או נקבה. כיצד בודקין אותו? עברה את הממשיכה, שואלת הגמרא, עכשיו אמרת, כיצד בודקים אותו כדאמרינן, בשמן? אמרת הגמרא, לא, אלא במה בודקין אותו לידע אם זכר או אם נקבה הוא? לוקחים איזשהו כיסם. אבא שאול בר נש, ואמרי לה, אבא שאול בר רמש, אומר, עם מה בודקים אותו נגיד לך? מביא כיסם, כיסם של עץ, שראשו חלק. ואפשר ממש מאוד מאוד רגיש, אפשר מאוד מאוד בקלות להרגיש דרכו כל בליטה קטנה. ומנענע באותו מקום, מזיז אותו באותו מקום, בין רגלי השפיר. אם מסכסך, אם הוא נתקל באיזשהו משהו, בידוע שזכר הוא, ותחילת הצמיחה של האיבר גורמת לו שהוא ייתקל בו. ואם לאו, בידוע שנקבה היא. עכשיו, נקבה הרי גם כן יש, הוא יכול להסתכסך באותו סדק. אז לכן אמר רב נחמן אמר רבה ברבועה, לא שנה שמעבירים את הכיסם בין הרגליים, אלא כשהוא מעביר את הכיסם מלמטה למעלה. זאת אומרת, מכיוון הרגליים לחלק העליון של גופו. ככה הוא בודק. אבל לא מן הצדדים. אבל אם מן הצדדים, אם הוא יעביר את זה מרגל ימין לרגל שמאל וכדומה, זה לא ראיה, אם הכיסם נתקל, זה לא אומר עדיין שזה זכר. אימא, כותלי בית הרחם נינו. יכול להיות שהכיסם נתקל בקירות בית הרחם, שימצאים בצדי אותו מקום, וזה מה שגרם. אז לכן צריך לבדוק דווקא מלמטה ללמעלה. אמר רב אבא ברא אבא תנא, אם הייתה נקבה, נידונה כשעורה סדוקה. הסדק נראה בין הרגליים כמו סדק שסדוק לאורך של שעורה. שואלת הגמרא, מתקיף לה רב נחמן, מה, הסדק הזה זה ראיה שזה נקבה? ודיל מחות של ביצים נינו, אולי זה זכר וזה החות של הביצי הזכר. אמר הבעיה, לא יכול להיות שזה שייך לזכר. השת הביצים גופאי הוא לא ידיע, אם את הביצים עצמם עדיין אי אפשר לזהות בשלב כזה. אז אם כן, חוט של ביצים ידיע, ודאי שאת החוט לא היו יכולים לראות בזמן כזה. אמר רב אמרם תנא, הברייתא, שהוולד מתחיל להתפתח, שתי ירחותיו של הוולד נראים כמו שני חוטים של זהורית, של צמר אדום. ואמר רב אמרם עלה כשל ערב, כמו אובי של חוטי ערב שהם עבים יותר. הרי כשעושים בד, לוקחים חוטים, עושים אותם לאורך ולרוחב, זה שתי וערב. החוט של הערב הוא יותר עבה, אז הרגליים הם בעובי הזה. ושני זרועותיו של הוולד נראים כמו שני חוטים של זהורית. ואמר רב אמרם עלה כמו שני חוטים של שתי. חוטי השתי שזה דק יותר. אבל זה גם כן של צמר אדום. אמר לי שמואל רב יהודה שיננה, לא תעביד, עובדה, אל תנהג הלכה למעשה שדין שפיר נחשב ולד, עד שיסעיר, עד שאתה רואה שיש לו שערות בראש, אז אתה יכול להגיד שזה כבר ולד. שאת הגמרא אומר, אמר שמואל, אחי, שדווקא כשיש שערות הוא נקרא ולד, ואמר שמואל, אחת זו ואחת זו חוששת, אם היא פילה שפיר שיש בה משקה אחור או משקה צלול, היא צריכה לחשוש, אולי זה נחשב ולד, אז ודאי שלא מדברים פה על שערות. אמר רבי עמי בר שמואל, לדידי מפאר שלי מיני דמר שמואל, שמואל הסביר לי את השיטה שלו. מצד אחד הוא אומר שחוששים על שפיר, אפילו אם יש שם משקה צלול, אולי זה ולד, מצד שני הוא אומר רק אם יש שערות זה ולד, איך ייתכן? אז הוא הסביר לי. לחוש על שפיר, לחשוש אולי הוא ולד, לנהוג מספק כמי תומה של נקבה, חוששת גם אם, זה, אם יש שם אפילו שפיר אור מלא במשקה צלול. אבל ימי טהרה לא יבין עליה. להקל עליה ולהגיד שהיא נחשבת ודאי יולדת, ויתנו לה את המענק של ימי הלידה, ימי טהרה, זה לא. עד שיסעיר. מתי כן תקבל את זה? כשיהיה יותר ודאי שזה ולד, שיהיה לו השערות בראש. שואלת הגמרא לממרא דמספקא לשמואל, אחי שמואל לא יודע מתי בדיוק הזמן של היצירה של הוולד, שהוא אומר צריך לחשוש, מתי שיש אפיר מלא מים, אולי זה כבר ולד, אולי זה לא ולד. הוא הרי יודע בדיוק על כל... על כל ולד, כשהוא רואה נפל, הוא יכול להגיד לך בדיוק באיזה שלב הוא. האם הוא כבר נקרא ולד, או שהוא בתוך 40 יום הראשונים ליצירה? אני יוכיח לך סיפור מדהים. וההוא שפירה דעתה אלי כמי דמר שמואל. היה פעם שפיר שהביאו לפני שמואל, שיבדוק את זה, האם זה ולד או לא, כדי לדעת האם האמא טמאה בתור יולדת או לא. ואמר, אתם יודעים... לפני כמה זמן, לפני כמה זמן התחיל להיווצר הוולד הזה, מתי התחילה היצירה שלו? הבר 41 יומה. זאת אומרת, הוא כבר ביום ה-41 לתחילת היצירה, לתחילת העיבור. טוב, שמעו דבר כזה, וזה לא הסתדר. וחשיב מיום הדאזלה לטבילה עד ההוא יומה, בדקו אותם הכי מוקדם שיכול להיות. היום שהיא הלכה לטבילה עד אותו יום, ולא עבר עדיין 40 יום, ולא עבר אלא 40 יומין, עבר רק 40 יום, אז איך אתה אומר שזה 41? אז חשבו ששמואל טעה, שהוא אמר שכבר יש פה יצירה של 41 יום, כי הרי לא יכול להיות לכאורה, כי הרי תחילת התבילה, הרי התבילה שלה היה לפני 40 יום, אז איך יכול להיות שהוא מחשב את זה על יום אחד קודם? ואמר לו, היי בנידה בעל, אומר, אני בטוח, אני יודע לזהות טוב, ואני אומר לכם שה... הוולד הזה, הנפל הזה, הוא ודאי בין 41 יום. וזה שאתם שואלים, הרי התבלה לפני 40 יום? נכון, הוא בעל אותה כנראה, מתי שהייתה נידה, לפני התבילה. הלכו כפתי ועודו, ועודי, הלכו קשרו אותו, ואימו עליו, שאם הוא לא יודע, ייתנו לו מלכות, והוא הודע שהוא באמת בעל אותה לפני התבילה. אבל בכל אופן, רואים פה ששמואל היה בקי ביצירת הוולד. אז הוא אומר, אז למה הוא מסתפק? אם יש משקה צלול, האם זה נקרא ולד או לא? אומרת הגמרא, נכון, שני שמואל דרב גוברי, שמואל באמת שונה משאר האנשים שהוא בקיא ביצירת הוולד, והוא באמת ידע להגיד על אותו אדם שהוא בעל נידה רק לפי העניין של, של הוולד, שהוא ראה שהוא כבר של 41 יום. אבל בתור הוראה לציבור, לשאר המורה הוראות לדורי דורות, הוא אמר לא להקל ולא להגיד שזה ולד עד שירו שערות, כי כל האנשים לא בקיאים כל כך ביצירת הוולד. למדנו במשנה המפלת סנדל וכולי. מה זה סנדל? סנדל זה שהפנים שלו לא ניכר בהם צורת חיתוך איברים בפנים. וזה קורה בגלל שהיה לו תאום, והתאום הזה מאך לו את הפנים. אז מה עושים? אז אם היא מפלת סנדל או שהיא מפלת שליה, המשנה לימדה אותנו שהיא צריכה לשבת לחומרה גם ימי תומת לידה של זכר וגם ימי תומת לידה של נקבה. תנו רבנה. הנפל הזה שנקרא סנדל, הוא דומה במראה שלו לדג של ים שנקרא סנדל. הנפל הזה דומה לדג שהשם שלו זה סנדל. והנפל הזה מתחילתו ולד הוא. בהתחלה הוא היה ולד רגיל כמו כל ולד. אלא שלא עלינו נרצף. הצורה של הפנים שלו נמאכה על ידי האח התאום שלו, לא פחות ולא יותר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הנפל שקרוי סנדל דומה ללשון של שור הגדול, שהלשון של השור חלקה, גם הוא אין לו שום צורה על הפנים. משום רבותינו העידו, סנדל צריך שיהיה לו צורת פנים כדי שהאמא תהיה טמאה לידה, ואם אין לו צורת פנים, אין היא לא טמאה לידה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה, סנדל צריך צורת פנים, ורק אז אישה שהפילה דבר כזה טמאה לידה. אמר רב עדה, אמר רב יוסף, אמר רבי יצחק, בשביל לטמא את האמא שהפילה סנדל, לטמא אותה טומאת לידה, צריך שיהיה לו צורת הפנים, ואפילו אם הצורת הפנים היא לא לפניו, אלא היא מאחוריו, שהפנים הם המשך של הגב, לא, המשך, לא בקדימה אלא מאחורה. משל, למה דומה הסנדל הזה? לאדם שסתר את חברו על הלחי, והחזיר את פניו מכוח של הסתירה לאחוריו, הפך לו את הפנים לצד של הגב. אותו דבר גם פה, אפשר לומר שהוולד הזה בהתחלה הפנים שלו היו ככל אדם, רק הוא נדחק על ידי הוולד השני והפנים שלו חלילה התהפכו. בימי רבי ענאי ביקשו לתאר את הסנדל שאין לו צורת הפנים, כמו שאמרנו שאם אין צורת פנים, אז פה כמה מחכמי ישראל שתיארו, שסברו שזה לא נקרא לידה. אבל אמר להם רבי ענאי, תיארתם את הוולדות, אתם רוצים לתאר אמא שילדה ולד גמור? זה נקרא ולד גמור, רק הוא נימוח על ידי התאום. והוא לא הסכים עם היתר הזה, הוא אמר שצריך להחמיר. שאלת הגמרא, והתניא משום רבותינו העידו, סנדל צריך צורת פנים. אז פה כשאין צורת פנים, אז תגיד שזה לא נקרא ולד, צריך לתאר אותו. תרץ את הגמרא, אמר רב ביבי בר אביי, אמר רבי יוחנן, מעידותו של רבי נחוניה נשנית משנה זו. זאת אומרת, זה דעת יחיד כל הברייתא הזאת, ולא צריך לפסוק כמו דברי הברייתא הזאת. אמר רבי זעירא, תראה איזה יופי. אני גם שמעתי את הברייתא הזאת. וגם אני שמעתי את זה מרבי יוחנן. היו יכולים להגיד את הברייתא הזאת בשמי. אבל זכה בה, כן אמר רבי זעירא, זכה בה רב ביבי בשמעתי, המזל שרב ביבי גרם שהוא יאמר את האמרה הזאת בשם רבי יוחנן, שאת הברייתא הזאת אמרו בעידות של רבי נחוניה וזה דעת יחיד. דענה והוא אבינה תמינן כמי דה רבי יוחנן כאמר להשמעתה. גם אני וגם הוא ישבנו לפני רבי יוחנן כשהוא אמר את הדברים האלה על הברייתא, וגם אני יודע מהדבר הזה שאמר רבי יוחנן שהברייתא הזאת היא דעת יחיד ולא פוסקים כמותה. רק מה? וקדם הוא ואמר, הוא זכה להיות ראשון לומר את הברייתא הזאת, וזכה בה שעכשיו הברייתא הזאת נאמרת משמו, שהדברים שנאמרו על הברייתא נאמרים עכשיו משמו. אבל על כל פנים, באמת מה שאמר רבי ענאי, לא, שלא לתאר יולדת שהפילה סנדל, אלא אנחנו פשוט מאוד מתאמים, ולמרות שאמרנו שסנדל צריך צורת פנים, אנחנו אומרים שהברייתא הזאת זה דעת יחיד. טוב, עכשיו הגמרא דנה על משהו מאוד מעניין. אתה אומר שסנדל, אישה שהפילה סנדל, מה הדין שלה? היא כן נקראת יולדת, לא נקראת יולדת. הרי בעצם סנדל, מה אמרנו? איך הוא נהיה ככה? זה התאום השם בזה. הוא זה שמאך לו את הפנים. נו, אז אם כן, כל אישה שמפילה סנדל, היא מפילה גם עוד ולד, את התאום. נו, אז בשביל זה לבד היא כבר תמיה הלידה. מה מעניין אותי מה הסיפור של הסנדל לגבי תומת לידה? למה הזכירו סנדל? ולא אין סנדל שאין עם הולד. אז בכל מקרה, האמא טמאה לידה. מתרץ את הגמרא, עידי תהיה לידה נקבה ועדי אחי נעמי. ביחד עם הסנדל נולדה נקבה, אז אתה צודק באמת שאין שום סיבה לטמא אותה בגלל הסנדל. כי גם אם הסנדל הוא זכר, הרי כבר בשביל התאומה, הנקבה, היא כבר יושבת ימי טומאה ברווח, שבועיים שלמים. כמה ימי טומאה הזכר ייתן לה? שבוע אחד, היא כבר יושבת שבועיים, אז הסנדל באמת לא נותן לה שום דבר, לפי התירוץ הראשון. אבל האחה במאי עסקינן, זאת אומרת ככה, אם נולדה נקבה, הסנדל לא נותן שום דבר, זאת אומרת, הרי התאומה, היא כבר, האמא יושבת בשבילה שבועיים, אז מה תגיד שהסנדל הוא זכר? אז יתשב על שבוע, בסדר, השבוע נבלה כבר בשבועיים, כמו שאמרנו. האחה במאי עסקינן, באיזה מקרה יש משמעות לזה אם אנחנו מתאמים אותה בגלל הסנדל או לא, דית יליד זכר בה, די, שיחד עם הסנדל נולד זכר. מהו דתימה? אנחנו היינו חושבים, הועיל ואמר רבי יצחק בר עמי, שהוא אומר דבר כזה, אם בשעת התשמיש אישה מזרעת תחילה, היא יולדת זכר, אז היא יולדת זכר. ואם האיש מזריע תחילה, היא יולדת נקבה. עכשיו אתה רואה שיש פה תאומים. אחד מהתאומים אני לא יודע אם הוא זכר או נקבה כי הוא סנדל, אבל השני אני יודע בטוח שהוא זכר. הייתי חושב מדה זכר, הנמי זכר. מזה שאתה רואה שהתאום, שאנחנו כן יודעים מה הוא, זכר, כנראה שהסנדל הוא גם כן זכר. כן, מוכרח שהיא זריעה תחילה. אז שתישב כמו ימי תומה וטהרה, רק של זכר. גם השמלן, לכן מלמדת אותנו משנה שלא. אימא, אנחנו חוששים, אולי שניהם יזרו בבת אחת. ואז, ברגע שיש תאומים, היי זכר והי נקבה, אז אחד יצא זכר, ומי שעכשיו הוא סנדל, אולי הוא היה נקבה. לכן יש לה ימי תומה כמו יולדת נקבה, שהיא צריכה שבועיים לשמור ימי תומה. מצד שני, ימי טהרה, יש לה רק כמו זכר, עד סוף ה-40, עד סוף ה-40 יום. דבר אחר, עוד הבדל שיש לגבי הסנדל, כי הרי בעצם אנחנו אומרים שביחד עם הסנדל נולד הרי תאום. אז בשביל התאום לבד היא אמורה להיות תמאה בתור יולדת. אז מה ההבדל שלנו, האם הסנדל נחשב לד או לא? אז לפי התירוץ השני, אפילו שאם תלד נקבה, גם אם נולד נקבה ביחד עם הסנדל, בכל זאת יש הבדל האם הסנדל הזה נחשב ולד או לא. למה? שאם תלד נקבה לפני שקיעת החמה וסנדל לאחר שקיעת החמה, יוצא אם כן שכל אחד נולד ביום אחר. אז היא מונה לחומרה את תחילת הנידה לראשון, תחילת ימי הנידה היא מונה לפי החשבון הימים של הלידה של הראשון, שנולד לפני השקיעה, שאם היא רואה דם ביום ה-81 ללידה של הראשון, היא תמאה נידה. כי נכון שהיא ב-80 יום ללידה של הנפל, כי הרי ללידה של הסנדל, כי הוא נולד אחרי השקיעה, ואם היינו יודעים שזה נקבה, אז אם כן יוצא שביום ה-81 של הראשון, זה עדיין היום ה-80 של השני. והרי יש לנו דין, שאישה שולדת נקבה, לפי דין תורה, אז מי אחרי שבועיים, שבועיים אחרי הלידה הדם שהיא רואה תמה, אבל מי אחרי שבועיים עד סוף 80 יום, כל דם שהיא תראה מדין תורה זה טהור. עכשיו, ברגע שהסתיימו 80 יום של הלידה הראשונה, עכשיו ביום ה-81, דם שהיא רואה זה דם תמה. אבל מה, אם הסנדל שנולד למחרת היה נקבה גם כן, ולד נקבה, יוצא שהיום ה-81 הוא בעצם היום ה-80 של אותו סנדל, והוא נחשב אולי ולד נקבה, אז הדם שהיא רואה אמור להיות דם טהור. בכל זאת, מכיוון שאנחנו לא יודעים, חוששים שמה הסנדל הזה היה זכר, גם אם הוא ולד בר קיימה, והוולד הזכר הזה כבר ביום ה-40, אחרי הלידה, כבר נגמרו ימי התואר שלו. אז הדם הזה הוא דם נידה. אז אנחנו מחמירים שביום ה-81 ללידה של הראשונה, היום ה-81, אישה שראתה בו דם תמאה נידה. וגם תחילת נידה לאחרון. היא צריכה להחמיר, למנות את תחילת ימי הנידות גם לפי חשבון הימים של ההפלה של הסנדל. יכול להיות, זאת אומרת ככה, אם היא תראה ביום ה-81 ללידה הראשונה, ואחר כך היא תראה 7 ימים אחר כך, ביום ה-88 ללידה הראשונה. שזה היום ה-8 לראייה הקודמת שלה. אז מה? אם אני אומר שאני מסתייחס רק ללידה הראשונה, ולכן תימאתי את הדם שהיא ראתה ביום ה-81, אז אם כן יוצא שעכשיו כשהיא ראתה 8 ימים אחר כך, הרי זה הכלל הוא שיש לנו 7 ימים, ברגע שאישה רואה דם, פעם ראשונה, דם שמטמא אותה, היא מתחילה ימי נידה. מתחילה ימי נידה, אז היום הראשון שהיא ראתה, מטמא אותה 7 ימים, כמו דין של נידה. נידה שרואה דם בימי נידה, נתמת 7 ימים. לא משנה כמה דם יתראה במהלך ה-7 ימים האלה. עכשיו, ברגע שהיא סיימה את 7 הימים האלה, היא תובלת מדין תורה. אנחנו היום מחמירים לעשות 7 נקיים, אבל מדין תורה היא תובלת אחרי 7 ימים, והיא נהיה תאורה. עכשיו, אם אחרי השבעה ימים האלה, ביום השמיני, אחרי ה-80 יום, ביום השמיני, היא עוד פעם ראתה דם. אז אם היינו מחשבים רק ללידה הראשונה, אז עכשיו בעצם מתחילים ימי זיווה. אז היא הייתה צריכה לשמור יום אחד תואר למחרת ולהיות תאורה, כי היא עכשיו קבעה ימי זיווה. אבל אם אני מתייחס ללידה השנייה, שהתינוק, הסנדל בעצם, שנולד אחרי השקיעה, אם זה נקבה, אם זה ולד ואם זה נקבה, אז ביום ה-81 רק הסתיימו ימי התואר. אז כשאדם שהיא ראתה באותו יום לא נחשב בכלל דם תמה. אז אם כן, אדם שהיא רואה עכשיו 8 ימים אחר כך, הוא דם נידה. כי עכשיו היא מתחילה, פתח נידה כמו שזה נקרא. אז אם כן, אנחנו צריכים לטמא אותה 7 ימים. זה בעצם המשמעות שיש לזה שאנחנו מייחסים לסנדל הזה תורה של ולד. נכון ש ביחד איתו נולדת גם תאומה, או שנולד תאום, אבל יש משמעות גם לסנדל הזה, אם הוא נחשב ולד, יש גם כן הלכה שזה ישפיע על ימי תאומה וטהרה של האישה. עד כאן דף חפי.